טוב, נקרא עוד פעם את פסקה ג' מההתחלה, וכנראה נסיים את זה עכשיו. מצד חיוניות התורה, מצידה נדחית ההצעה הנוכרית שנשמעה במחננו לחלק את ארצנו הקדושה לשתי מדינות, לשני עמים. באמונתנו הנאמנה והתאורה הזאת, המופיעה בכל מילואה, ביציבות חוקינו ומשפטינו, בהגיונם ופועליהם, הננו חיים. חסוני עוז ואמיצי חיל, כל הגוי כולו, הצדיק שומר האמונים, וכל בניו בוניו, כל חלקי גופו ונשמתו, ולעולם ירשו ארץ ונצר מטעי ומעשה עדיי להתפאר. לעד חיה בלבבנו האמונה הנאמנה, תורת חיים מפי עליון נצח נחלתנו. במטע חיי עולם אשר בתוכנו, מתוך שפעה האדיר של תורה, נמשכת לנו חיוניותה השלמה של ארצנו זאת, של מציאות מקומה כולה, של אבניה ואפרה וכל חמדה תפארתה ונועם קודשה. הלוקו דברי האמור הרב זצ"ל, ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית ומחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי ברוך השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה הממלאת חיים ונועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. המחשבה על דבר ארץ ישראל שרק ערך חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום, כי היסוד הזה ראו בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. צפיית הישועה, היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל הישועה עצמה. תורת השם תמימה, למה היא תמימה? שהיא משיבת נפש. למה היא משיבת נפש? שהיא תמימה. האחדות האלוהית המתגלה באחדות החיונית של ישראל, של התורה ושל הארץ, אינה משתתפת ואינה מתחלקת עם מה שאינו אחדות ומה שאינו חיוניות. רק מתוך הערבוביה הרוחנית והדלדול הנפשי, מתוך עול הגויים אשר על צווארנו, מתוך אימת השכול הנמשכת בחדרנו מן תהפוכות החרב אשר מבחוץ, יכולים לעלות על הדעת ועל הדיבור מיני מילולים כאלה של חיתוכים במציאותנו הישראלית, בחטיבתנו העצמותית של ארץ השם ומקום תורתו של ארץ חיינו התמימה ומשיבת נפש. עבירת הסטייה מן טהרת התמימות הבריאה של חיוניותנו הישראלית היא חוצצת בפני הארת נצחיותנו ומטמטמת את השפיטה וההבחנה הממשית הברורה מתוכה. אין תקומה ופליטה לכלל ישראל ולפרטי ישראל, לכל העם כולו ולרבעות אלפי שרידי החרב, בחילוק ובצמצום של חיי ארצו, אלא בשלמותם ובשכלולם. אור החירות של דבר השם ורוחו אשר עלינו יאיר עלינו את הנועם והפאר של עול תורה ועול מלכות שמיים, ובתעצומות מקוריותנו ותמימות חיינו יסלק את עול הגויים על צווארנו וידריכנו קוממיות במעגלי יושר בנתיבות נחלתנו ובניינה. השם עוז למו ייתן מתוך מרחב נצחו ובהירות קודשו יזריח נוגהו גם על שכננו וקרובנו, גם על כל הגויים הקרובים והרחוקים בכל עפי הארצות ונבחי מחשקיהם, יברכהו וישמרו בשלום. במאור פניו וחוסן ישועתו ונחל יהודה לקודשו וישראל לממשלותיו, ובחר בירושלים גאון יעקב אשר אהב סלע. תורת השם תמימה, למה היא תמימה? שהיא משיבת נפש. למה היא משיבת נפש? שהיא תמימה. כך אומרים חז"ל באלקוט. למה תורת השם תמימה שהיא משיבת נפש? מה כל כך תמים בה? המתאם שלה, העניין האחדותי שלה עם הנפש. ולמה היא משיבת נפש? שהיא תמימה. התורה כל עוד היא תמימה, אז היא משיבת נפש. השבת הנפש, זאת אומרת כוח החיים יש בה בתורה. להשיב נפש, להחזיר את כוח החיים. למה היא תמימה? שהיא משיבת נפש. מה עושה את התורה לכל כך שלמה? מה המופלאות שיש בחוכמת התורה לעומת כל חוכמה, חוכמת חול? כי בחוכמת הקודש יש את כוח החיים. זוהי חוכמה שהיא איננה משלימה רק צד מצדדי הנפש, כוח מכוחות המציאות, ולו את הצד החשוב ששמו ההשכלה. התורה איננה גורמת לך להיות משכיל גרידה, אלא בכוח התורה, בכוח קדושתה, שהתוכן המושכל הוא חודר ומהווה את הצו הפנימי המתאחה עם הנפש, מעצב אותה, מהווה לה את הרעיון הדוחף ונותן מוטיבציה ומרומם את הרוח לכל המפעלות כולם. זו הנקודה שמבדילה בין תורה לבין חוכמה. זוהי התמימות שאין בחוכמה. זו השלמות, זו החיוניות. תורת השם תמימה, ואינדיקציה לכך שהיא תמימה, עובדה שהיא משיבת נפש. אבל התורה היא לא תורה כל עוד היא איננה תמימה. והיה ואתה תופס את התורה לא בתמימותה, אתה לא תופס אותה ככוח כללי, עניין אורגני, נשמתי, אלא אתה תופס אותה כמקבץ של רעיונות, מקבץ של אידאות, מקבץ של השקפות עולם או הדרכות חיים, שהמכלול של כל אלה ביחד זה התורה, הקודקס המשפטי של התרבות הישראלית, הקודקס ההלכתי של התרבות הישראלית. אם ככה אתה תופס את התורה, אז אין לך בעיה להתמקצע למשל בצד מסוים שלה, או לשים לב לצד מסוים שלה, ולהזניח צד אחר. אבל בדברי חכמים יש, שמי שמקבל על עצמו את התורה כולה להוציא מצווה אחת, אין לו תורה. כי מכאן ראיה שהוא לא אוחז בתורה. הוא אוחז בהזיה שלו ביחס למושג תורה. אבל התורה זה כוח חיים, וכוח החיים הוא אחדותי. אתה תופס את חיינו ואורך ימינו, שזה תוכן התורה, שבהם אתה הולך, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשו, שהיא דרך החיים שלך, כי היא ביטוי של החיים שלך, אז זו תורה. אחרת, זה נושא למחקר אקדמי, זה נושא לעשות על ידו כסף, דוקטורט, כבוד, כל מיני דברים שהם חשובים מאוד להרבה בני אדם, אבל הם לא הנושא שבה עוסקת היהדות ועם ישראל ותורת ישראל ומולד ישראל. זה מחוץ לנושא הזה. תורת השם תמימה, שהיא משיבת נפש, אבל היא מסוגלת להשיב את הנפש, היא באמת תפעל על כל רובדי אישיותך וכל נימיה, עד שתעצב אותם ותפריח אותם ותוציא אותם מן הכוח אל הפועל, ותגלה את האוריינטציה הנשמתית של תהום אישיותך, באישיותך הממשית, זה מותנה בגישתך לתורה, בגישתך ללימודיה ולקיומה. אם אתה תופס אותה מתוך נקודה תורנית, מתוך עמדה נפשית, חיה, שהיא מתייחסת אל התורה כולה, כתוכן חי, נשמתי, זה יפעל עליך כך. אבל לא זכה, לא זיקח את עצמו, לא במידותיו, ולא באישיותו, ולא במדיניותו, לא במנטליות שלו, והגישה שלו לתורה איננה מזוכזכת, אז התורה גם יכולה להפוך להיות לו לסם המוות, כי להשתמש בתג החלף, אם אתה משתמש בדבר כל כך קדוש וכל כך יקר וכל כך תכליתי וכל כך חיוני וכל כך נשמתי, ואתה משתמש בזה בשביל התועליות שלך, אז קיצור, מדמה בקודשים, מות יומת. כן? רגע, כי אני לא מבין את השאלה, כי מה הבעיה לומר את זה? זה נכון, אם אתה מבין את התורה כחיינו ואורך ימינו, זה תכונת הנשמה של כנסת ישראל, בהגדרה זוהי התורה. מכאן עד רבה ברור שהתורה פועלת בסתר נשמתו של כל אחד מאיתנו, ובעומק העניין, נשמתו של כל אחד מאיתנו, זה בעצמה התורה. ובלשון חכמים זה נקרא אות אחת מן התורה. ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז הכוונה שכוח החיים הכללי של נשמת כנסת ישראל, הוא סך הכל עושה את רישומו בטיפות החיים של כנסת ישראל, והם אנחנו. אבל אנחנו בתום נשמתנו, שזה האות של התורה, ובנקודה הזאת, ודאי שהתורה פועלת עלינו גם בלי שאנחנו יודעים שיש תורה. כי כמו שנשמתנו פועלת עלינו בלי שאנחנו יודעים שיש נשמה, כמו שאנושיותנו פועלת עלינו בלי שאנחנו יודעים שיש אנושיות, כי זה פשוט עצמיותנו. ומכל מקום, אדרבה. והיה ואתה תתייחס, בואו נשאר במשל האחרון שלי, והוא יהיה נעים לשימוש. תאר לך אדם והוא מתייחס לנקודת אישיותו מבחינה אקדמית. מה המשמעות של אנושיותו לגביו? זה נושא למחקר, זה נושא לעשיית כסף, זה נושא לרכישת כבוד או רייטינג או כל מה שאתה רוצה. בן אדם הזה הוא דפוק, נכון? זה פשוט, בגלל ש... אנושיותך אמורה להתבטא בכך שאתה אנושי. אנושי זה לא ממחזר את עובדת אנושיותך לכל הדברים המאוד מעניינים שהזכרתי פה עכשיו. אתה אנושי, אתה אמור להיות הומני, אתה אמור להיות אינטליגנטי, אתה אמור להיות בעל אישיות אנושית. אם אתה אנושי, אל תתנה כמו בהמה, אל תהיה כמו פרה, אלא אנושיותך מחייבת אותך לשים לב אנושיותך. ועד רבה, תגיד, תשמע, אני אנושי באשר אני. זה נכון? זה לא נכון. כי תשאיר את ה... בן אנוש, תשאיר אותו בלא חינוך, בלא משטר, תשאיר אותו בג'ונגל. ונגיד, הוא יטופל על ידי איזה זאבה, כמו הסיפורים הידועים. נו, אנושיותו תישאר באשר הוא, כן? ממש לא. חמוריותו של החמור תישאר באשר הוא, גם כאשר הוא יטופל על ידי זאבה, זה כן. אבל אנושיותו של אדם לא, היא לא, כן, הוא אנושי, אבל אם אתה אנושי, שמע, אז זה מצריך ממך, אם אתה אנושי, אני מצפה ממך שתדע קרוא וכתוב, לא? מינימום. תשאיר אותו בג'ונגל, ידע קרוא וכתוב? לא. וכן הלאה, אני רק הזכרתי קרוא וכתוב. בכוונתי לומר, שהצד המהותי והפנימי והעצמי שוודאי פועל על היצור הזה גם בצורה סיגולית, זה לא אומר שהיא לא מצריך מאמץ בחירי חופשי. ואדרבה, ככל שהסגולה היא יותר גבוהה, שוב, חמור בן יומיים הוא חמור גמור. תינוק בן יומיים הוא אפילו לא חמור. זאת אומרת, מבחינת יכולת התפקוד שלו פה על פני הגלובוס, אז חמור מתפקד יותר טוב ממנו. כי כדי להוציא את תפקודו האנושי, הוא מצריך כל כך הרבה טיפול מלאכותי וזהירות, ואתה ממש לא יכול להסתמך על הטבע. ואם בשביל להיות אנושי אתה צריך כל כך הרבה מאמצים ולשים לב לאנושיותך ולהתייחס אליה ולתפקד בה באוריינטציה עניינית ולא באוריינטציה אקדמית. לא כל שכן שהתכונה הגבוהה של חייך, שהיא לא רק עושה אותך לאנושי, היא עושה אותך לאלוהי. כי עם ישראל הוא לא אנושי, עם ישראל הוא עם הנצח. ותכונת החיים שלו הן תכונות מוסר העתיד. התרבות שהחיות של כל היש הולכת וחושפת אותה בתהליך אבולוציוני ותהליך תרבותי אדיר של כל האנושות, שגולת הכותרת שלה זה כוח החיים הישראלי ומה שהוא צריך לגלות. אז אתה מעלה על דעתך שכתוצאה מתכונת חיי הנצח שהם מוטבעים בסתר נשמתך, גם בלא ידיעתך והסכמתך והכרתך, ובוודאי הם פועלים עליך. אז רק תניח את זה וזה יסתדר מאליו. ההפך הגמור, פה אתה צריך עוד הרבה יותר מאמצים בשביל, מאשר לממש את אנושיותך, אתה צריך מאמצים כדי לממש את יהדותך. אבל זה לא עומד בסתירה לכך ש... והיה ולא תממש את יהדותך, היא לא פועלת עליך? פועלת עליך. אפילו כשאתה מתנגד לכך. כמו שהאנושיות פועלת על האדם. מה התוצר של דבר כזה? זה יהיה תוצר של טרגדיה. כמו בין הזאבים, זה לא אמור להיות המוטציה הזאת. אבל מכל מקום, חזרה לנקודת שאלתך, אין שאלה. בדיוק ככה, זה נכון, וזה נכון. בכל מקום, חזרה לענייננו, למה שכתוב פה, זה, אתה מוכרח לגשת לתורה במנטליות הנכונה, והיה ואין לך גישה נכונה, התורה לא תפעל עליך. אבל התורה פועלת, פועלת, פועלת. תיצור אצלך מוטציות. אתה תהיה מוטציה. כן? תורת השם תמימה. למה היא תמימה שהיא משיבת נפש? למה היא משיבת נפש שהיא תמימה? זה פתיחה לסיכום העניין. הרב בא להגיד לנו פה שאנחנו מוכרחים לגשת לתורה על שני צדדי האלה, של מצד חוקי התורה ומצד אמונת התורה. אנחנו צריכים לתפוס את זה בצורה אורגנית, צריכים לגשת לזה בצורה אורגנית, ואנחנו יכולים לגשת לזה בצורה אורגנית מצד התודעה של האורגניות שלנו עם התוכן התורי. זה לא תוכן אינטלקטואלי, זה תוכן של שנשמתנו תלויה בו. זה מציאות של חיינו. זו האוריינטציה שלך. המציאות של התורה, רוחה, דברה, האטמוספירה שלה, המדיניות שלה, שאיפות שלה, שמתגלמים סוף דבר בהשקפת העולם, שמתגבשת להדרכות, חוקים, הלכות, משפטים קונקרטיים. כל זה, זה זרם החיים שלך. כן, שלך כאדם, וודאי וודאי שלך כעם. תורת השם תמימה, שהיא משיבת נפש, והיא תשיב את הנפש, כשהאוריינטציה שלה היא תמימה. האחדות האלוהית המתגלה באחדות החיונית של ישראל, של התורה, של הארץ, זו התפיסה, יש פה אורגניות. אורגניות אלוהית. מה יחסנו לאלוהים? יחסנו לאלוהים זה בחיים, בזרם החיים הנצחי שלנו, זה היחס שלנו לאלוהים. זוהי האחדות האלוהית, שהיא נשמת העולם, שעושה את כל העולם כולו לאורגניות אחת, לזרם, למופע של זרם החיים הנצחי, האלוהי, הכללי. האחדות האלוהית המתגלה באחדות החיונית של ישראל. התוכן האלוהי, האחיזה שלנו בו, בסדר, השורש האלוהי הוא ודאי גם למעלה מהמושג חיים. ומכל מקום, המושג החיים של נצח ישראל, זה המושג של הסובייקט העליון שסופג את התוכן האלוהי בצורה היותר תהורה והיותר עניינית. ומעבר לזה, אז האמת היא כבר פה כבר תאמו המילים שלנו. כי זה לא המילים, אלא עניין הוויית החיים, היא סופגת את זה. אבל אם כבר בהוויית החיים נגמרו המילים, כי זה מעבר למילים, בטח שמעבר לזה נגמרו המילים. אז אנחנו קוראים מילה פונקציונלית, השם אלוקינו אחד. אבל האחדות האלוקית הזאת, שהיא מתגלה באחדות החיונית של ישראל. אבל האחדות החיונית של ישראל, זה זרם החיים הישראלי, בחיוניות האלוהית הזאת שמופיעה בו, זה הגדרת המושג תורה. וזה הגדרת המושג ארץ, שאיננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק כדי עמדת אגודת האומה, אלא חטיבה עצמותית קשורה בקשר החיים האלה של האומה. לא החיים הביולוגיים בלבד, אלא עוד יותר מזה, חיי הנצח. ואתם תהיו ארץ חפץ. אז אתה אחד, ושמך אחד, שמך ישראל גוי אחד בארץ, ושמך אחד זה התורה. אז אתה ושמך ועם הארץ הזה, זה הכל שם אחד, זה הכל עניין אחד. השם אחד הוא שמו אחד. האחדות האלוהית המתגלה באחדות החיונית של ישראל, של התורה ושל הארץ, איננה משתתפת ואיננה מתחלקת עם מה שאינו אחדות ומה שאיננו חיוניות. אתה את חייך הביולוגיים אתה יכול להרבב עם משהו, לשתף את חייך, תן איזה ביס מהחיים שלך למישהו. אין דבר כזה. כוח החיים הוא בלבדי, הוא ייחודי, הוא חיים. ואתה לא מתכוון לא לחלוק אותו, וזה אבסורד. זאת אומרת, המילה אבסורד זה אבסורד פה, כי אבסורד זה אבסורד לוגי, אבל פה זה עוד לפני לוגיקה. זה פשוט לא ייתכן. זה עומק המושג של המשתף שם שמיים בדבר אחר, נעיקר מן העולם. אז בעומק העניין צריך להבין, זאת אומרת, אני אומר, שני אלוהים ברו את העולם, גם וגם. טוב, זה שוב, זו הטיפשות המילולית, זו הטיפשות האינטלקטואלית, אבל הדבר המזעזע, או הדבר הבלתי אפשרי שעל זה יארג ועל יעבור, זה כי משהו חיינו, זיקתנו למקור מקור החיים, שזה הזיקה שלנו לאלוקים, אין פה שניות. והיה ויש לך פיצול בזרם החיים שלך, אז זה פיצול בזרם החיים שלך, אתה מת. אתה נעקר מן העולם. אבל שם השם האחד, שהוא בלתי משתתף, זה עניין אחד של גוי האחד בארץ. גוי אחד בארץ ולא שני גויים. זה גם כן במובן פשוט. כתוצאה מזה שהוא גוי אחדותי בארץ, הוא גוי אורגני עם הארץ, אז אין פה שניים. האחדות האלוהית המתגלה באחדות החיונית של ישראל, של התורה, של הארץ, איננה משתתפת ואינה מתחלקת עם מה שאינו אחדות ומה שאינו חיוניות. אחדות פירושה חיוניות, אורגניות, זרם החיים. זה נקרא אחד. כן. מה מתקיים? שדנים על שני מדינות לשני עמים? חביבי, באמת השאלה שלך היא לא לעניין. למה? כי היא פשוט הפריע לנו להמשיך לקרוא את תשובת שאלתך. שפל את עיניך ותמשיך לקרוא את המשפט הבא ותראה, הנה תשובה לשאלתך. רק מתוך הערבוביה הרוחנית והדלדול הנפשי מתוך עול הגויים אשר על צווארנו, מתוך אימת השכול הנמשכת בחדרנו, מן תהפוכות החרב אשר מבחוץ, יכולים לעלות על הדעת ועל הדיבור מיני מילולים כאלה. על חיתוכים במציאותנו הישראלית, בחטיבתנו העצמותית של ארץ השם ומקום תורתו, של ארץ חיינו התמימה ומשיבת נפש. הרב צבי יהודה היה אומר לנו בשיחות הידועות שלו בעשרה בטבת וביום השואה, הם עשו אותנו למשוגעים. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. הגלות הזאת היא לא גם לא אקורד הסיום, בלא אקורד הסיום שלה, של מה שעברנו לפני 70 שנה. אז זה גלות של 2000 שנה של טרור היסטורי בינלאומי. אנחנו כיום, תראו את מצבנו, אנחנו יושבים פה עכשיו אפילו ברגע זה ממש, ותראו את המציאות. היא בסדר, אנחנו חיים אותה ככה, כבר מנו שנשאר לנו לעשות, להעביר עליה בדיחות. אבל יש לנו פה איום בהשמדה קונקרטית שמאורגנת, של מישהו שמצהיר את זה בגלוי, ויש לנו אנושות שלמה שבעומק העניין, זאת אומרת, כמובן בהצהרות חיצוניות, אוי, כמובן, בעומק העניין, זה יכול לפתור הרבה מהבעיות שלהם. כל פנים, מה שאני מנסה לומר, מה, זה חידוש של הרגעים האלה? זה ממש לא. יש קבלות על ביצועים של המדיניות הזאת לאורך אלפי השנים שאנחנו קיימים. על ידי האנושות, זהו, כולה. תגידו, יש יוצאים מן הכלל? נו, בסדר, אני משאיר לכם את הכבוד להתחיל לחפש אותם. אבל זה ההיסטוריה שלנו. שמה, עם זה שמסתובב פה איזה יהודי והוא שפוי, מגיע לו צלש. עכשיו, תראו, אנחנו פה בארץ, ואנחנו מתרעבים בצהל שלנו, והארץ שלנו, והקדוש ברוך הוא שלה, הכל בסדר, בקיצור, הכל נפלא. תנסו לחשוב את עצמכם חיים פה על הגלובוס לפני 100 שנה, ואין לך לא את צהל שלנו ולא את הארץ שלנו, ולא, זו שאלה אם יש לך את האלוקים שלנו. כן, יהודים האמינו שיש, כל הכבוד להם שהאמינו, נס איך שהאמינו, ועובדה שגם צדקו. אבל אני רק מנסה להגיד לכם, תראו, המבנה הנפשי שלנו, אני חושב, מדי פעם אני חושב ביני לבין עצמי, וזה מה שאני חושב, אם אני הייתי גר בגטו לודג', אני לא הייתי יכול להחזיק שם מעמד. אני לא בנוי לזה. אני מתאר לעצמי שאתם איכשהו באזור שלי. בסדר, אנחנו מסוגלים לחיות פה. אבל אתה יכול לחיות במציאות מתמדת ש... תראי, אנחנו כיום מסתכלים על היהודונים שלנו בצרפת, ואיך שהם מול איומי היומיום ברחוב, איך שהם חיים. והם מפוחדים, עם כיפה, בלי כיפה, זה החשבונות שאנחנו, מה זה פה? יודע, בוא ניקח כמה מהג'מאת שלנו ונלך שם לרחובות, נעשה שם סדר. זה צורות החשיבה שלנו. אבל בעבר לא היה דבר כזה. עכשיו, זה לא אזור מחייה של טיפוסים כמונו. אני מנסה להסביר לכם, המבנה הנפשי שלנו כבר השתנה. אפילו שלנו. אבל תחזרו לאחור, תראו שיש פה נשמות מקומטות, חיים בכימות ובמאיחה לאורך מאות ואלפי שנים. אתם צפים תראו, יש מה שנקרא בני ניצולי שואה. יש נכדי. דנים, הם סרוטים או לא סרוטים? יש דורשים כן, יש דורשים לא. בכל דין, יש דיון. אבל פה מסתכלים רק על השואה. אתם חושבים שרק השואה סרטה אותנו? אנשים סרוטים עד העצם מכל אלפי השנים האלה. אז כתוצאה מזה אומרים שליהודים יש מוח יהודי טוב, והם מופרעים בצורה יהודית, שבאמת זה לא אשמתם, אבל הם מופרעים עד העצם. אז בסדר, אנחנו מבריאים, הנה אנחנו קמים, מתחילים לזקוף קומה, מתחילים לנשום, מתחילים... וזה בעצמו פלא, בפרספקטיבה היסטורית שאני עכשיו מנסה לפרוס אותה, המהירות שבה מבנה הנפש משתנה, והנה העוצמה שלנו, והכוחות שלנו, והשמחה שלנו, והיכולת שלנו, וה... אנחנו לא... המציאות הזאת שלנו היא פלא איך שהיא פורחת כל כך מהר בזמן פחות מ-100 שנה קם פה אופי חיים אחר אבל הנה פה עומד לך היהודי החכם ואומר זה שאנחנו מסוגלים שום עם לא היה מוכן לדון על חלוקת ארצו אין לא היה בהיסטוריה דבר כזה חלוקת ארצו אתה בא לחלוק את ארצו יש לך פה טיפוסים שטוענים התענות את העלות הם לא אומרים, תראו, במסגרת מה שמערכות השמאל פה הן מטמטמות את התודעה הציבורית אז גם הדיסאינפורמציה היא כזאת שהיא מוטמעת בנו אז כיום כבר במסגרת זה שהתיישו מהשלום אז כבר פחות מדברים על זה אבל לפני פעם באזור 10 שנים האחרונות ויותר אז הסבירו לנו שמעולם לא היה עם שרצה להיות עם והוא לא קיבל את ההגדרה הלאומית שלו נכון? אבל כן העם הפלסטיני רוצה אז זה לא רלוונטי שלא היה עם אבל לא רוצה אז הוא יהיה עם אז שקר, זאת אומרת, זה טוב לנבערות הישראלית המצויה, שהנבערות היא חוגגת בצורה... שלוש נקודות, אז אתה יכול להגיד פה את הכל, אבל מבחינה מציאותית, ההפך הגמור זה נכון. אני חושב, נזכר למשל, זו הדוגמה שרציתי להגיד, יש עם בורגונדי, יש עם שוואבי, יש עם, קיצור, המוני עמים, תיקחו את צרפת, תדעו לכם שיש המחוזות שם, הם מחוזות של שבטים. שבטים שהם כיום כולם בתוך העם הפרנקי צרפתי. אבל בעבר אלה היו שבטים גזעים של כל מיני קבוצות אתניות, שאף פעם לא הגיעו לכלל להיותם עם. למה? כי הפרנקים מחקו להם את הצורה. והטמיעו אותם בתוך העם ונגמר. עכשיו יבוא השבבים, יבוא ה... הבורגונדים יבואו, אני לא יודע מה, בספרד אותו דבר, בסקי, יבואו ויתבעו, רגע, אנחנו רוצים את המדינה שלנו. מה קורה כתוצאה מזה? שפך דמים במקום. שהם יגידו תודה, הם יישארו בחיים. זהו, חד משמעי. ככה זה מתנהל בכל מקום בעולם. ייתכן שכתוצאה משפך הדמים והיה ויש עם שמסוגל, קבוצה שהיא מסוגלת לארגן מספיק כוחות צבא, אז בסדר, היא תכריע צבאית את העם אחר, סימן שהיא עם. אבל אין דבר כזה שיחות, אז בוא, נוותר לכם. אין דבר כזה. אין דיון כזה. הנה, ברגעים אלה, עד הרבה לומדים מהפלסטינאים, אז האינדיאנים מתחילים להסביר לקנדים מי הם. לא, זה... ותכף, שהם יצליחו, כי באמת לא נעים, באמת לא נעים. נו, אז מה נעשה? אז מי באמת בעל הבית פה בקנדה? הצרפתים? האינדיאנים? תכף יסתבר שיגידו להם, לכל הצרפתים, תחזרו הביתה. וזה באמת צודק. אבל אחר כך אפשר לגשת גם לאמריקה, לא? גם כן שייכת לאינדיאנים, לא? ייצור. אז זה... זה, אין פה דיונים פה על צדק ועל חוק ועל משפט ועל כלום. גם כאשר יש צדק ויש חוק ויש משפט, ודברים ברורים. עכשיו, שלא לדבר על זה שקם לך ישות פלסטינאית שהיא מציאות, ידועה מהי מאז מקדם. היא הזויה ואין שום קשר בין הקבוצות האלה, בינם לבין עצמם, בין החברוני והעזתי והשכמי והרמלי, הם כולם שונים אחד את השני, וכולם קיצו, מה הקשר ביניהם? ומה הקשר ההיסטורי שלהם פה לארץ? אין להם שום דבר חוץ מאשר שקרים שיצרו במסגרת המניפולציות הפוליטיות. כלום. ועל בסיס זה אתה רוצה להקים מדינה. מישהו ידן בכלל על דברים כאלה. אז איך אנחנו יכולים? כי אנחנו יהודים. אנחנו יהודים, וליתר דיוק, אז בסוף, בסדר, אנחנו יהודים, אנחנו מסוגלים להקם את המוח, לאן אתם מסוגלים? אני מסתבר שקדוש ברוך הוא לא רוצה, ועם כל הפיקחויות של כל היהודים, שהם ינדסו את המציאות, ויעשו פה, בסדר, אבל המציאות יש את הקודקס שלה, לא עובד, אז עכשיו מה מסתבר? שזה לא עובד, אז רוב הציבור בציבור במדינה כבר, הוא חושב את המילה שלום למילה הזויה. לא יהיה. אז מה? אז עכשיו נותר אחד משתיים, או להקל את זה, או לא להקל את זה. אבל מצד האפשרות בכלל לחשוב בצורה כזאת, לדבר בצורה כזאת, זו מחלת נפש. מחלת נפש קולקטיבית. ובסדר, כי אני השם רופאיך. אז יצאנו מהגלות בכמה צדדים שיצאנו, ובאמת, ברוך השם, על איפה, על הצדדים הטובים שאנחנו הולכים ושופעים פה עלינו, שאין בעל נס מכיר בניסו. אני רק ציינתי רק צד קטן בבריאות הנפשית שצומחת פה בארץ. אבל זה כלום לעומת מה שצריך להיות בהמשך. אז עדיין יש תומותיכם ויגלו לכם, והנכויות הנפשיות הקולקטיביות שלכם, והלא מודע הקולקטיבי שצרוב שם עם כל הסריטות שלו. אני מאמין שאני יודע, שאני מסתכל פה על תרשים הזרימה של קצב הדברים, בעוד 100 שנה אני מתאר לעצמי שאנחנו כבר לא יכולים לדמיין איך תהיה המציאות. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שאנחנו ביחס למבנה הנפש הציבורי, בעוד 100 שנה זה כמו החבר'ה שם בגטו לודג' שהיית מבקש מהם לדמיין את המבנה הנפשי של צבר. תגיד לו מה זה צבר ומה זה עובר גיבושונים בצהל. אז קיצור. הוא לא יכול לדמיין דבר כזה, ואי אפשר להסביר לו מושגים כאלה, ואנחנו יכולים לדמיין, להערכתי, עוד הרבה יותר את מעמד הנפש של החברה בעוד 100 שנה. וזה אני מדבר בצורה רציונלית. זאת אומרת, פשוט שאני עוקב פה בצורת מחשבה של אקסטרפולציה של הנתונים של 100 השנים האחרונות, ומסתכל עליהם קדימה. אבל בינתיים, לא לחשוב שאנחנו במצב, זאת אומרת, רונו ליעקב שמחה וצהלו בראש הגויים, בהחלט, תשמיעו הללו. בטח שיש להגיד הלל על כל מה שמתרחש, אבל אמרו שעה שמתמחה את שרית ישראל. יש לנו, בקיצור, עוד הרבה על מה להתפלל, ויש פה, יעקב הוא בסדר, אבל ישראל צריך להתפלל עליו, על הצדיקים, על החסידים, ועל זקני שירית עמך בית ישראל, ועל פליטת בית ספריהם, על מערכת החינוך, התרבות והספורט שלנו. הרבה יש מה להתפלל, ומן הסתם. תפילתם של צדיקים עושה רושם, ועמך כולם צדיקים, ויהיה בסדר. ברור שיהיה בסדר. אבל מכל מקום אני רוצה להגיד עכשיו, אני מקדים את זה שיהיה בסדר, כי אני רציתי להגיד שעכשיו זה ממש לא בסדר. ואל נחיה בסרט הזוי שזה בסדר. לא בסדר, ברור שלא בסדר. זאת אומרת, לו הדברים היו בסדר, כי אז היה מוזר מאוד. זאת אומרת, גם במה שמתרחש פה זה כבר נס, כמה זה בסדר וכמה טוב, לעומת הזוועה שמשם יצאנו. אז בסדר, 100 שנה עברו, צריך עוד זמן מסתם. אני לא מתכוון להגיד שיד השם תקצר, יכולה לעשות גם את הדברים מהר יותר, אבל איך שהדברים קורים, זה מאוד מהר. רק צריך לשים לב למה שמתרחש. כן. נכון. מה מייחד את הקשר האחותי חיוני שלנו לארצנו? מה ש... אני נוהג תמיד להגיד על השאלה הזאת ש... כל עם קשור לארצו בקשר של חיים. אבל אנחנו קשורים לחיים בקשר ששום עם לא קשור לחיים. כי כל עם הוא קשור לחיים כמו שעם קשור לחיים. אבל הוא קשור לחיים כמו שבן אדם קשור לחייו. זו שאלה של זמן. אבל אנחנו קשורים לחיים בלי שעון. כל פנים, השעון נגמר, והחיים שלנו לא. אז זה לא ממש חיים. זה, תחפש את המילה. מקודם קראתי לזה אלוקי. זה חיים אלוקיים. זה משהו אחר. זה סוג חמישי. נצח, זה חיי נצח. חיי נצח, עוצמת נצח, ומבע נצח. הארץ זה משהו נצחי. הארץ לעולם עומדת. והקשר שלנו לארץ הוא טבעי. זאת אומרת, היא עומדת ואנחנו עומדים. אתם תהיו ארץ חפץ. אבל השוואבים והפרנקים והגרמנים והאנגלים והאמריקאים והסינים הם שאלה של זמן. שעון החול שלהם עוזל והחול יחסה אותם. ישראל נמשלו לחול. הם עומדים ללכת והארץ תישאר. אז אין אחדות מוחלטת ביניהם ובין הארץ. החיים שלהם הם לא... כן, זה קשר חיוני, אבל החיים שלהם הם רפים, וקשר שלהם עם המציאות היא רפה, והקשר שלהם עם הארץ, לעומת עוצמת הקשר שלנו עם הארץ, זה רפה. הקשר שלהם עם הארץ הוא פועל יוצא של ההיסטוריה והזמן, כי אדם הוא תבנית נוף מולדתו, אדם נולד באזור, אדם קשור נפשית, יש לו עוד זיכרונות, יש לו רומנטיקה עם הארץ, בהחלט. אבל אנחנו קשורים לארץ לא בגלל ההיסטוריה. אבינו הראשון הגיע פה לארץ בהתרחקות מההיסטוריה שלו. לך לך מארצך, ממולדך, מבית אביך, אל הארץ. ואנחנו, הזמן שבו היינו בארץ, היסטורית, והזמן ששהיינו מחוץ לארץ, אני חושב שרוב הזמן שהיינו מחוץ לארץ, בסך הכל שלנו, או אולי, אני יודע, חצי חצי. אבל הקשר שלנו אל הארץ, הוא קשר נשמתי. תציע עכשיו לכל הקושים באמריקה שיחזרו לגנה. לארץ שלהם, כיום זה עניין של טיקט, מה שנקרא. קדימה, חבר'ה. אז בסדר, הם לא כל כך גנאיסטים. שתי קבוצה, כמו אצלנו, יש ציונים, יש רפורמים. אבל שתחילו, איפה? לא מעניין אותם. אבל אצלנו, אלפי שנים הפרידו בינינו ובין הארץ, וגם בחייכם, שלא לדבר בחיי ושלא לדבר בחיי הוריי, אחינו האתיופים הלכו לפה ברגל, ושילמו על זה מחיר של אמהות וילדים, והתימנים בזמנם, ומרוסיה היו כאלה שעשו לפה את הדרך ברגל. הלכו לפה ברגל, מה יש לכם במקום הזה? הולכים לירושלים. ואנחנו הולכים במקום החיים שלנו, נמשכים בחבלי קסם נשמתיים אל המקום הזה. זה ארץ הקודש, זה ארץ אלוהים, זה ארץ ישראל. אנחנו קשורים פה לא בגלל ההיסטוריה, אנחנו קשורים כדי לעשות היסטוריה. ומרוב שאנחנו, יש לנו קשר, עשינו גם היסטוריה במקום הזה. אז זה המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ארץ הקודש, ואדמת הקודש לבין העמים ואדמותיהם, אפרותיהם, שהם מתאימים להם, ומכל מקום, בסדר. וחוץ לארץ זה מקום טוב להם לעמים. כן, רק מתוך הערבוביה הרוחנית ודלדול, והדלדול הנפשי מתוך עול הגויים, אשר על צווארנו, מתוך אימת השכול הנמשכת בחדרנו, מן תהפוכות החרב אשר מבחוץ יכולים לעלות על הדעת ועל הדבור מיני מילולים כאלה של חיתוכים במציאותנו הישראלית, בחטיבתנו העצמותית של ארץ השם ומקום תורתו, של ארץ חיינו התמימה ומשיבת נפש. אני אמשיך לכם את הדרוש. את המשפטים שאמרתי. כי התלבטתי אם לעשות את זה גם בפעם הקודמת ביחס להסברת מה זה שהאומה הזאת והארץ הזאת הם חבוקה בסגולות פנימיות מציאותה. כן, אז האומה והארץ הם, יש ביניהם איזה רומן מטה-היסטורי שהוא מתגלה לכל אורך ההיסטוריה, כמו שהזכרתי פה עכשיו. אבל יש עוד אספקט שהזכרנו את זה ביעף, אבל אנשים, אחרי שכבר עשיתי איזה איגוף מסוים של פריסת העירייה מעבר למה שבדרך כלל אני עושה, מה שנצרח בדיוק להסברה המילולית של מה שכתוב פה, אבל בסוגיה הזאת אני ארחיב לכם יותר, ואספר לכם סיפור שהוא התוודעתי אליו לפני שבועיים בט"ו בשבט. הוזמן לשכונה שלנו לכבוד שבת ט"ו בשבט, הוזמן אדם בשם מרדכי שומרון. מרדכי שומרון, אולי מי מכם מכיר אותו, הוא אביו של אסף שומרון שלומד ברמור, והוא אגרונום במקצועו, הוא אגרונום ראשי של חסלת עלי גוש קטיף, והוא נתן לנו שיעור לט"ו בשבט, ושם הוא סיפר על הנתונים החקליים של מדינת ישראל. האמת היא שאני ביקשתי ממנו שהוא יסריט את עצמו ושיעביר את זה את מה שהוא יספר לנו, שאני עומד לספר לכם, שנסריט את זה ושיצפיצו את זה ביוטיוב. אבל לא, צדיק, הוא לא בנוי לעמוד להסרטות ולזה, הוא לא יכול. אז אני אספר לכם את הדברים, אם כי הייתי הרבה יותר שמח לו מי שהיה אומר אותם זה היה לא אני, אלא זה היה מופיע עם החתימה של האגרונום הזה, כי זה קביעות, הכל היה שם נתונים מדעיים. ויפתח ויאמר, מדינת ישראל בראשית ימיה 50% מכלל האוכלוסייה במדינת ישראל הייתה עוסקת בחקלאות. היא עסקה בחקלאות, היא לא התפרנסה מחקלאות, כיוון שאי אפשר היה להתפרנס מן החקלאות, כי זה היה המצב עם הקמת המדינה. כיום כמות האוחזים בחקלאות, העוסקים בחקלאות במדינת ישראל, הוא 3% מאזרחיה. האנשים האלה מתפרנסים בכבוד, והם מספקים את התצרוכת של, שלא לדבר, של מדינת ישראל, בכל התצרוכת החקלאית, מכל הסוגים כולם, לאורך 12 חודשים בשנה. אבל כידוע, את עיקר התצרוכת ואת עיקר, את עיקר היבולים, אנחנו אוכלים פה בארץ את הברר שאנחנו אוכלים, והכל מיוצא לחוץ לארץ. ואנחנו, הנתונים האלה, כל אחד יודע אותם, רק אין בעל נס מכיר בניסו. כי אומר האגרונום שכמות כזאת של אנשים שמספקת תצרוכת של מדינה שלמה, של כל סוגי החקלאות, ולא רק של מדינה שלמה, אלא של כל העולם, לכל פעמים משתתפת בכל העולם, אבל במשך כל השנה, אנחנו לא חושבים שזה משהו מוזר שאתה אוכל עגבניות בחורף. אבל דע לך אדם, שבכל רחבי העולם אין עגבניות בחורף, כי עגבניות לא גדלות בחורף. אבל אצלנו, אם כאילו עגבניות יגיע ל8 שקל בחורף, תקום דפני ליף. וזה בלתי אפשרי, כי צריך להוריד את... לא יכול להיות. אבל פה ישנו עוד נתון שככה הוא קורא לזה, אין משהו בכל רחבי הגלובוס שאתה לא יכול לגדל פה בארץ. ואם לא מגדלים, זה לא בגלל שאי אפשר לגדל, אבל בגלל שזה לא משתלם מבחינה מסחרית. אבל הכל ניתן לגידול. טוב, זוהי תופעה ידועה, אבל גם בה צריך לשים לב לפעילות שלה, כי שלא לדבר בארצות גדולות, אין היקף כזה של כל סוגי הגידולים שמסוגלים להיות, אלא ודאי לא בראש עיפרון על פני הגלובוס שנקרא מדינת ישראל, האזור שנקרא מדינת ישראל, בחלק כל כך קטן על פני הגלובוס שהוא מגדל פה את הכל. כיום היבולים של דונם בישראל לעומת כל דונם בכל רחבי העולם, הנה פה הנזק שאני מדבר במקום איש מקצוע, אני לא זוכר, אבל זה משהו פנומנלי. על כל פנים, מה שמונפק פה מדונם, אין שום מקום בעולם שמונפקים דברים כאלה. מדינת ישראל היא הראשונה בעולם במחזור קולחים. 85% במחזור הקולחים, מן הקולחים הוא ממוחזר פה. אחרינו בעולם נמצאת ספרד, המחזור הקולחים שלהם זה 25%. ובשאר מדינות העולם לא בדיוק מבינים מה זה הדבר הזה. אז צעקו לו שם מהחבר'ה, נו, הם לא צריכים את זה. הם חשבו על השאלה שרציתם לשאול, אז הוא אמר שזה לא נכון. כי שליש מכלל תושבי הגלובוס סובלים כיום חרפת רעב, הם מבקשי לחם. וזאת במקומות שגם יש נהרות גדולים זורמים בארצותיהם, ועם זה הנחשלות של המדינות או התרבות החקלאית בכל רחבי העולם, כל פנים במקומות רחבים מאוד על פני הגלובוס, היא כזאת שהם לא מצליחים לייצר חקלאות, והאום מתעסק בהדרכה של אחוזים עצומים של אוכלוסיית התבל בהדרכתה לאיך שואבים מים, ושם שואבים מים מלמדים אותם לשאוב מים עם משהו כזה, עם מוטורולות כאלה. וחלקים רחבים מאוד על פני הגלובוס סובלים ממחסור במים. מכל רחבי העולם מגיעים לפה אנשים בשביל ללמוד מהאגרונומים של מדינת ישראל, ואגרונום ישראלי, כיוון שמוציא מילה מפיו, הם מתייחסים לזה כדבר אלוהים. זה נרשם בחרדת קודש, בפנקסיהם. אין שום הערה מכל המומחים בכל רחבי העולם, רק הערות הבהרה למה התכוונת בדיוק, וזה נשמר כדבר קדוש. מדינת ישראל בשנים האחרונות עוברת מהפכה, נעקרים מטעים וניטעים כרמים, כי הולכת ומתבררת שפה במדינה ישנה הצלחת הגפנים היא בצורה מדהימה. היבולים של הגפנים בשנים האחרונות, לו יקרה והחל מהשנה עד אחרי תשע"ה, שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, לא יהיו יבולים בכלל של הגפנים, כי אז מעודפי היבולים, מהגודש של היבולים של הכרמים בשנים האחרונות, יש מספיק לתצרוך את היין של מדינת ישראל עד אחרי שנת השביעית הבאה. זה בעצמו מהווה שוב בעיה כלכלית לחקלאים, כי צריך לשמור על קיום הגמרא שהגפן תיתן פריה, אבל צריך לשמור שהיין יהיה ביוקר. אז כתוצאה מזה זה ממש בעיה, כי לא יודעים מה לעשות מרוב יבולים. בחורצ'יק אחד מאזור יצהר, לקראת השמיטה הקודמת, אז הוא קיבל על עצמו ללכת על השמיטה בלי יותר מחירה ובלי שום דבר. שמיטה. זמירה, כידוע, זה המלאכה חמורה דאורייתא ואין לה פתרון. וכשלא זומרים כרם, זה נזק לא לאותה שנה, זה נזק חמור מאוד לכרם, ליבולים בשנה ובשנה שאחר כך. הבחורצ'יק בשנת השמיטה, בשנת השישית הקודמת, שלא לדבר על כמות היבולים הפנומנלית שהוא קיבל מהכרם שלו, הוא זכה בכל הפרסים היוקרתיים של צרפת בייצור היין מהיקב שלו. מוטי שמרון הזה, אז הוא התקשר אליו ואמר שהוא רוצה לקבוע איתו פגישה, ללמוד ממנו את דרכי איך הוא עושה את זה, איך הוא מטפל בקרם, איך הוא זה, כדי שילמד. אז הוא אמר לו, אין בעיה, בשמחה, רק עכשיו זה לא רלוונטי, אנחנו עכשיו בשנה השנייה, החמישית לשמיטה, תבוא בשנה השישית, אז זה עובד, רק אז זה עובד. המקום, איפה המקום ששם מגדלים את קרם הזית הגדול והאיכותי במדינת ישראל, מה אתם אומרים? איפה מגדלים, איפה טוב לגדל זיתים? הקרם הזית הגדול במדינת ישראל, שהוא לא רק גדול בכמותו, אין דומה לו באיכותו, הוא כיום נמצא בהר הנגב. והוא מושקה ממים מליחים. התופעה הזאת היא מכה בתדהמה את כל החברה האגרונומית פה בארץ, לא לדבר בחוץ לארץ, אבל פה בארץ. לא פעמים, זה גורם להם לזרוק את ספרי האגרונומיה. כי אם היית שואל אותם לפני 10 שנים מה מגדלים בהר הנגב, אז הם היו מן הסתם תוהים אם קוץ יכול לגדול שם. אבל זה מה שמתרחש. זה דבר פשוט, שלא צריך, זאת אומרת, אין אחד דבר יותר טבעי, מאיפה מביאים מילונים בארץ, ומאיפה מביאים פלפלים בארץ, כמובן מערבה. אבל אנחנו לא שמים לעובדה, לב לעובדה, שבערבה זה לא מקום שמגדל שם כלום. לא אמור לגדול שם כלום. אצלנו זה מובן מאליו. מר שומרון, הוא ממגורשי גוש קטיף, הוא ממתנחלי גוש קטיף. והוא מספר שהם הגיעו לגוש קטיף, האדמה הזאת הייתה נקראת בפי הערבים האדמה המקוללת. ובגוש קטיף, כידוע, לא גדל כלום חוץ מאשר במואסי. זאת אומרת, סביב הבורות האלה של המים, שם גידלו הבדואים כמה פלפלים, או כמה מלפפונים, וזהו, ולא גדל כלום. מה היה גוש קטיף בזמן שהיינו שם? לא צריך לספר לכם. ואולי כל פנים הכסף הטוב שנכנס למדינת ישראל, שלא נדבר לא תושבים שם, מפריחת הארץ הזאת. אבל יש משהו שאני כן צריך לספר לכם, כי אני מתאר לעצמי שאתם כמוני ולא ידעתם, והוא החצי השני של הסיפור הזה. מתקשרים ערבים מעזה שהיו במשך השנים הפועלים של ומפעילי החממות של החבר'ה מגוש קטיף, ומתקשרים למעסיקיהם בעבר ומספרים להם שהם כיום מתחזקים את החממות, אבל לא גדל שם כלום. והם שואלים אותם לייעוץ, מה לעשות? זה אומר לו, שמע אחמד, שים כך כך מים, שים כך כך דשן, ושים זה וזה. זאת אומרת, מה אתה? זה מה שאני במשך 20 שנה שמתי את מה שאתה אומר לי, ואתה מלמד אותי את זה. זה מה שהייתי עושה במשך 20 שנה. לא גדל שם כלום. אמר שמרון מספר שלפני זמן, הוא קיבל טלפון על הצד השני, הטלוויזיה הצרפתית. הם רוצים לראיין אותך. אז הוא אומר, מה לי ולכם? אני לא דובר צרפתית, אלא כלום. לא, יהיה בסדר, וזה, דברו אנגלית, וזה. נפגש איתם. לגילוי נאות, אנחנו הוזמנו ועשינו כבר סרט מוכן, מטעם הרשות הפלסטינאית בעזה. הנושא הוא המצב החקלאי של גוש קטיף, כיום. כבר הסרטנו את כל מה שמתרחש שם. הרשות הפלסטינאית עשתה לנו סיור, והראתה את השממה שם. והם טוענים שאתם הרעלתם את האדמה. אז לצורך ההגינות ולצורך השלמת הכתבה, אז אנחנו רוצים לשמוע גם את הצד השני. אז מפה עכשיו אנחנו מתחילים להסריט. כן, מר שמרון, מה יש לכם להתנצל? מדוע הרעלתם את האדמה? ישב מר שמרון והסביר להם במשך שעה את ושממו עליה אויביכם, והם נקעו שם את הלסת אבל מאחר שהיה איזה נתון, והצרפתים האלה הם גויים, אז הם בניגוד לישראלים מאמינים בתנך. אז הם פשוט היו בהלם, והם אמרו שרק עכשיו הם מבינים את משמעות הסכסוך פה בארץ ישראל. עוד המשיך וסיפר האגרונום שלא רק שהארץ מגיבה אלינו לעם, אלא גם העם מגיב לארץ. הוא סיפר על שיחה שהייתה לו לפני שבועיים, פחות משבועיים. הוא מקבל טלפון, אומר, תראה, אתה אמר אגרונום, שמעון, אני מערבה. מסתבר, הכל מי שמדבר איתו זה מערבה. יש לו קרם, שהוא נתן קרם באזור לפני 3 שנים. והוא שמע שיש כזה, דבר כזה, שבשנים הראשונות לא מותר להשתמש בפירות של הקרם. לא יודע איך קוראים לזה, אבל הוא אומר לו, כן, זה נקרא אורלה. ורק בשנה הרביעית, אז זה נקרא נטע רווי. הוא אומר לו, זה איך שאמרת, כן. זה, אז זה מה שאני שואל. עכשיו, הקרם שלי הוא עכשיו בדיוק, יש לו אולי חנתה. אז מה עושים השנה הזאת, מה אני צריך לעשות עכשיו? זה הדבר הראשון שאמרת, או הדבר הזה השני איך שאמרת? הוא אומר, מה שאתה אומר אני עושה. עכשיו הוא מברר איתו את גודל הקרן שלו. מסתבר שזה דיון על סכום. זאת אומרת, אם זה מסתבר שזה אורלה, הבן אדם פה עומד לזרוק לפח 100,000 שקל, באזור 100,000 שקל. עכשיו, עומד הטיפוס הזה שהוא לא יודע לחזור על המילים אורלה ונטע רווי, והוא שואל ואומר, מה שאתה אומר אני עושה. מתמחה אמר שומרון הזה, בפתרונות שמיטה לעיריות, כי זו הבעיה הכי חמורה, כי אתם יודעים מה, אין שום בסיס לשום יותר מחירה בענייני גינון עירוני וכדומה ועוד. והוא מתמחה באיך להחזיק איך להצליח להחזיק מתשעות. עכשיו יש לו תוכנית לנושא הזה, והוא עובד גם במשרד החקלאות, והוא העביר חוזר בין, על כל פנים, הוא העביר חוזר לנושא הזה בשנה הקודמת, בשמיטה הקודמת, והוא גם פנה לעיריות קונקרטית. אם בא להם תוכנית, לא הסביר להם מה אסור לעשות, הסביר להם מה יש לעשות ומה אפשר לעשות. הוא סיפר שלמשל הגיע לראש עיריית בת ים, ואמר לו את הכל פרנקלי, דוגרי. יש שמיטה וצריך כך וכך וכך. הוא לא יודע מאיפה הוא צנח עליו. ואמר לו אחרי כמה דקות, אמר לו רק רגע, קרא לכל ראשי המחלקות, אמר להם, תראו, לפני כמה דקות הוחלט שעיריית בת ים שומרת בשנה הבאה, זה נקרא שמיטה, ואנחנו שומרים שמיטה. אני לא יודע מה זה ולא יודע איך עושים, אבל תקשיבו למה שהוא אומר, כל מה שהוא אומר אנחנו עושים. עכשיו, את אותו סיפור חוזר בהרבה מקומות, שלא לדבר שכשהוא מגיע לעיריית טבריה, אז ראש העירייה שם הוא מספר לו, תראה, כבר הרבה עיריות, ובאפולה הם כבר, אפולה? הם שומרים שמירה? אני אלמד אותם. אצלנו שומרים שמירה, שמיטה. הוא הוציא איזה חוזר משרד החקלאות, שלמעלה היה כתוב הדרכות לכל החקלאים חופשי הכיפות. קיבל תגובות זוהמות, טלפונים ואימיילים מכל מיני כיוונים, ואמרו, תראה, אין לי כיפה וזה, אבל מה, אני גם רוצה לדעת. איזה מין סגנון זה. אז הוא תיקן והוציא לכל אלה שיש כיפת השמיים על ראשם. טוב, עד כאן סיפוריי. היה לו עוד סיפור אחד, והוא כבר פחות שייך לנושא, אבל הוא סיפר שהוא זמן לאמריקה לפני כמה זמן, כי הוא מתמחה בעיקר בחרקולוגיה ובגוש קטיף, ואיך מגדלים בלי דברים קשרים. אז הוא זמן שם ללייקווד, שם לעיר שכולה חכמים וסופרים, ובדרך שם, כי גם הם רוצים חסלת, והם גם מגדלים חכמות, על כל פנים מארגנים שם באמריקה גם כן חממות של העניין, ורצו לשמוע ממנו הרצאה מקצועית על הנושא. וכשהוא בא להרצאה, אז ליווה אותו איזה אברך מבוגר, ותוך כדי דיבור, אז הוא אמר לו, תראה, אצלנו פה, כל פנים הוא התפעל מכמות לומדי התורה שם, שאני יודע, אולי שמה בצל את איך שנראה מאה שערים, ובני ברק ביחד, מבחינה כמותית. אז הוא אמר לו, תראה, פה זה המקום ללמוד תורה. בירושלים, יש לכם מחבלים ופיצוצים, ואין שקט וזה, ופה זה, פה אנחנו יושבים על התורה, ופורחת התורה. הוא היה קצת עמום ולא אמר מילה, אבל בהרצאה אז הביאו לו את פאר התצרוכת שלהם, הביאו שם איזה קרוב או קרובית, אני לא יודע בדיוק מה. אז הוא אמר להם, תראו רבותיי, אני אין לי רוח הקודש, אבל אם אצלכם יכול לגדול בן תורה כזה שזו צורת החשיבה שלו, הוא סיפר להם על איך שהוא הסביר את מקומה של התורה, ברור לי שאתם כולכם אוכלים חרקים, כי פתח ויראה להם. טוב, שבת שלום.